היום אנחנו נלמד על נושא שהוא קודם כל שייך לחודש אלול. כידוע שראשי תיבות המפורסם של אלול, אני לדודי ודודי לי, יש על זה ביורים רבים בחסידות. במיוחד יש מאמרים שמבארים את ההבדל בין שני הביטויים שיש בשיר השירים. שביטוי אחד אומר, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, באותו שיר השירים יש ביטוי הפוך גם, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. אז מבואר בחסידות שמה ההבדל בין אני לדודי ודודי לי לבין דודי לי ואני לא. לכאורה בשתי הפסוקים התוצאה לכאורה אותו דבר, חיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא. מבואר שזה הבדל בין תורה ותפילה. תורה זה דודי לי ואני לא, כי תורה ניתנה מלמעלה, כמו שהפסוק אומר, כי מן השמיים דיברתי עמכם. דודי לי, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ואני לא, ויהודי לומד את התורה שהוא קיבל מלמעלה. לומד את בתפילה זה להפך, זה אני לדודי. יהודי מתפלל בשפה שלו, בבקשות שלו. זה שיש לנו היום תפילה מסודרת עם נוסח קבוע, זה בגלל שאנשי כנסת הגדולה סידרו לנו את הנוסח שהוא יהיה קבוע ומסודר. אבל בעיקרון המצווה של תפילה, המצווה המקורית של תפילה, זה שאדם מתפלל מתוך הלב, בקשה פנימית של הלב. אז זה אני לדודי, יהודי פונה מצידו, אני לדודי, יהודי מצידו פונה לקדוש ברוך הוא, ודודי לי, והקדוש ברוך הוא נענה לבקשת היהודי. אז העניין של אני לדודי ודודי לי קשור לנושא התפילה, זה הנושא המרכזי. ובמיוחד שזה נושא שקיים כל יום, מצוות תפילה קיימת 3 פעמים ביום, עוד מעט נראה שבחינוך זה פעמיים ביום, אבל בכלל תפילה יש לנו 3 פעמים ביום. אנחנו מכירים את התפילה וזה מדי יום ביומו, ואני חושב שכמעט אין בית שלא מתמודדים עם העניין הזה של התפילה. ילד כן מתפלל, לא מתפלל, איך הוא מתפלל, כמה מתפלל, מה עושים שיתפלל יותר, שיתפלל פחות. ואנחנו לא תמיד שמים בכלל את הלחץ בכיוונים הנכונים. לפעמים אנחנו עושים לחץ בכיוונים לא נכונים, ואז עושים יותר גרוע מאשר תועלת. ואם עושים תועלת לטווח הקצר, אז הנזק יבוא בטווח הרחוק. ולא תמיד נוח לנו אפילו עם הדברים שנראה אותם כתובים במפורש. אנחנו תמיד רוצים להיעדר ולהיות יותר חכמים ממה שכתוב, ובעצם אנחנו מקלקלים בזה יותר מה שמתקנים. אז אנחנו צריכים אחת ולתמיד לעשות בעניין הזה סדר, ולדעת מה קודם כל נקרא תפילה, ומה החובה של הורים לחנך את הילדים לתפילה, מה העניין שנדרש מאיתנו. הרי אנחנו מלמדים את הילדים להתפלל, כי אנחנו יודעים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחנך אותם. אז בואו נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שלא נחליט לבד ועל דעת עצמנו דברים, ובעצם זה לא מועיל שום דבר. אני נקדים באיזה סיפור, בדיחה, שזה בעצם תמונת מצב של כולם, אולי הוא מוכר, אבל סופר על פריץ שהיה אצלו בחצר, איזה יהודי, איזה מושקה, שתמיד היה פריץ מתעלל בו בכל פעם בצורה אחרת. יום אחד אומר הפריץ למושקה שלו, ליהודי, אני דורש ממך, אתה רואה שיש לי פה סוס באורווה, אני רוצה ממך שאתה תלמד את הסוס שלי להתפלל. אני רוצה לראות איך אתה מלמד אותו, אני רוצה לראות לך שבוע, שבועיים, תגיד כמה זמן אתה צריך, אחרי פרק זמן הסוס חייב לדעת להתפלל. זה מה שהוא דורש. היהודי שמע את זה, אין אפשרות להתווכח עם הפריץ, יצא לגמרי מצוברח, מה עושים עכשיו, איך מלמדים סוס להתפלל, הוא לא יודע מה עושים. בדרך הביתה הוא הולך ככה אבל וחפוי ראש, פוגש אותו יהודי כפרי פשוט, שואל אותו, אני רואה שאתה הולך יהודים, הולך מותרוד, מה אני אולי אני יכול לעזור לך? זאת אומרת, מה הוא יוכל לעזור לי? אבל בכל אופן דאגה בלבי שיסיכן, אז אומר לו, יש לי בעיה, הפריץ דורש, אני אלמד את הסוס שלו להתפלל, אני לא יודע איך עושים את זה. אומר לו אותו יהודי, תן לי את הסוס, אני אראה לך שאני מלמד אותו להתפלל, אין בעיה. לוקח היהודי הזה את הסוס, ומתחיל לטפל בו יום יום, נתן לו אוכל. עד שהסוס הכיר שזה בעל הבית החדש, נותן לו אוכל, אז החליט אותו יהודי, קנה סידור גדול, ושם את האוכל על הסידור. ואז הסוס ניגש, ראה שיש אוכל על הסידור, אכל. כל פעם שם לו את האוכל על הסידור, הסוס התרגל שהאוכל כבר לא מונח במקום הקבוע, הוא מונח על הסידור. טוב, אחרי שהוא התרגל שניגשים, הוא ניגש לסידור והוא אוכל, אז בא היהודי שלנו והשגיל אותו, הוא שם, הוא הראה לו, לסוס הרגיל אותו שמאחורי הדף יש עוד אוכל. ואז הסוס התרגל לדפדף, ככה עם הלשון שלו דפדף את הדף, ומצא שם עוד אוכל ושוב הוא אכל. אחר כך דפדף עוד דף ושוב אכל, ככה יום יום תרגל את הסוס. טוב, הגיע היעד שצריך עכשיו להגיע לפריץ. אז היהודי שלנו בא לפריץ עם סידור ענק, שם את הסידור על הצפר, ומעמיד את הסוס, הוא אומר לו בריץ, נו, עכשיו תראה שהסוס מתפלא. הסוס ניגש לסידור, הוא יודע שבסידור יש אוכל. ניגש לסידור, הוא אומר, שום דבר. אז הוא מדבדף את הדף, הוא שוב אין שום, מדבדף כמה דפים עושה, אז ככה הוא מתפלל. אומר הפריץ ליהודי, תגיד לי, ככה זה תפילה, ככה מתפללים, מה, תצחק מאיתנו. אז בוא תראה אצלנו, כן, ככה בדיוק התפילה, אין שום בעיה. תבוא ותראה שזה התפילה, בדיוק לימדתי יותר איך מתפללים. זה וכן צריך לדעת שאנחנו לא נקלקל בידיים את הילדים שלנו, ואם נעשה להם את התפילה בצורה לא נכונה, אז הם יגיעו לרמה כזו של תפילה, ואז לא הועלנו שום דבר, והפך רק קלקלנו. לכן חובה עלינו פשוט ללמוד את הסדר הנכון בדבר. אז נלמד קודם כל את הדברים מתוך הספר. כל הציטוטים ההלכתיים שנלמד הם ציטוטים מתוך שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן. כל זה מילה מילה משולחן ערוך, וזה נוגע הלכה למעשה שאדמו"ר הזקן קובע לנו את הדברים. קודם כל, אדמו"ר הזקן קובע כלל, בכלל בנושא של חינוך למצוות. מצוות החינוך, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. מתי, באיזה גיל מוטל החינוך על ההורים? במיוחד בעניין הזה, יש דברים שהם יותר על האבא מאשר על האמא, ואנחנו כרגע לא נכנסים לנקודה הזו. בכלל, מתי מוטל מצוות החינוך על ההורים? במצוות עשה, ומתי מוטל עליהם במצוות לא תעשה. אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך דברים ברורים, הוא אומר כך: ושיעור החינוך במצוות עשה ובכל תינוק לפי חריפותו וידיעתו, בכל דבר לפי ענייניו. אין גיל קבוע, אלא זה תלוי בידיעה וחריפות של הילד ביחס למצוות עשה. למשל, אם מדובר על מצוות שבת, אז מתי שהילד מבין מה זה שבת. אם מדובר על כל מצוות עשה שהוא שייך בגיל של ילד, תלוי בחריפותו וידיעתו של הילד. מצוות סוכה או מצוות לולב, על דקת נורא של ילדה אפשר ודאי, אפשר מגיל שנתיים הילדה ודאי, והיום 100%. אם הילדה כבר מסוגלת ויודעת, ודאי 100%, אין ספק. זאת אומרת, הדמות הזה גם קובע שזה, זאת אומרת, לא כל הילדים באותו בית יכול להיות שזה אותו דבר. ילד אחד יותר חריף, אז התחלנו קודם, ילד אחד פחות, התחלנו אחר כך. זה כלל בכלל בחינוך. כי הרי צריך לזכור שעד גיל מצוות, בכלל לא חייב במצוות מדאורייתא. זה רק חינוך מדרבנן, אז זה תלוי בחריפותו וידיעתו. זה כשמדובר על מצוות עשה. אבל החינוך בלא תעשה, כשמדובר על מצוות לא תעשה, למשל, אם מדובר על שבת, מה שהזכרתי קודם, לא המצווה של השבת, כמו שאומרים לשמוע קידוש, אלא לא לחלל את השבת, לא להדליק אור בשבת וכדומה, במצוות לא תעשה, בין של תורה, בין של דבריהם, לא משנה אם זה מצוות עשה דאורייתא או מצוות עשה מדרבנן, ובכל תינוק שהוא בר הבנה שמבין שאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול. כשמדובר על מצוות לא תעשה, זה לא תלוי בחריפותו וידיעתו של התינוק, כמו שדיברנו במצוות עשה. מצוות לא תעשה זה תלוי אם הילד הוא כבר כזה, שכשאומרים לו לא, הוא מבין מה זה לא. זה כבר גיל הרבה יותר מוקדם. אם הוא מבין שאומרים לו לא, זה אסור, אז הוא מבין מה זה נקרא אסור, והוא ימנע, אז מוטל עלינו כבר כהורים למנוע מאיתו את העניין הזה. אבל אם הוא לא מבין מה זה לא, מה? אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל, תינוק שבכלל לא מבין, אומרים לו לא, הוא לא מבין. נגיד תינוק בן שנה, לא מבין, לא כן, לא מבין. הוא מטפס, נגיד הוא הדליק את האור, חיבת האור, למשל, שבת. אין אביו מצווה למונו בעל כוחו מלאכול מאכלות אסורות או מלחלל שבת אפילו באיסור של תורה, כיוון שאינו מבין כלל העניין מה שמונו מפרישו. אם הוא לא מבין בכלל על מה מדובר, האבא לא מצווה לתפוס אותו בידיים בכוח ולקחת אותו מהמקום כדי שהוא לא יחלל את השבת. אם הילד לא מבין, אם הילד מבין, מה? שום דבר. אם הילד מבין על מה מדובר, אז ודאי שצריך למנוע ממנו לעמוד ליד המעברר בשבת, ללחוץ ולהדליק ולחבות. אבל אם הוא לא מבין, אז הוא לא מבין מה מדובר. איתו תינוק אתה לא מבין, בוודאי שאסור להגיד לו ללחוץ כדי שיהיה לנו, וזה ודאי שלא, לשלוח אותו, זה סיפור אחר. אבל האבא לא מצווה למנוע ממנו בעל כורחו לא לעשות את זה. אבל בדיני החינוך צריך לדעת הכלל הזה. כל זה כלל כללי לכל המצוות, עשה תלוי בחריפות, וכל המצוות לא תעשה, זה תלוי בהבנה שלו כשאומרים לו אסור.
עכשיו, מה גיל חינוך?
אין גיל קבוע. אין, עוד מעט אנחנו נראה.
אתה מלים את הילד בן, כאילו לקחת אותו איתי. איזה גיל?
אני שאלתי בעניין הזה מחנך ידוע, אמר לי שבעניין הזה כדאי מגיל אפס להשתדל שלא יראה דברים, כמו שהרבי דיבר על צעצועים, שהרבי דיבר אפילו על צעצועים, לא לתת לילד לשחק בחיות צמאות מגיל קטן, והרבי לא יגביל בזה שום דבר. למה? כי הראייה שהילד רואה משפיע עליו. זה כבר לא עניין שהילד עושה משהו שהוא התחנך לעשות דבר לא טוב, זה עניין סגולי שהראייה יש לה עוצמה וכוח. אתה צריך להשתדל שהוא לא יראה מגיל אפס דברים שהם לא מתאימים לעניין שלו. עכשיו, אנחנו הרי כל זה קראנו כהקדמה כללית בכלל בנושא של מצוות עשה או מצוות לא עשה. אנחנו אבל נעבור לדבר יותר נקודתית בנושא של תפילה, שזה בעצם הנושא שלנו היום. מה אדמו"ר הזקן אומר בשולחן ערוך בנושא תפילה? עכשיו, בנושא תפילה יש בשולחן ערוך כמה חלקים, ואדמו"ר הזקן מתייחס לכולם. תפילה, קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, ועניית אמן, ובכלל לבוא לבית כנסת. על כל אחד מהשלבים הללו יש הלכות מפורשות בשולחן ערוך. ונראה לפי סדר. בנושא תפילה, מה החובה שלנו לחנך ילד לתפילה? הלשון בשולחן ערוך אומר ככה: קטנים שהגיעו לחינוך, הפוך שהגיעו לחינוך, כבר ילד שמבין מה זה תפילה, אפשר לדבר איתו, אפשר להסביר לו שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואתה מדבר אליו, הוא שומע אותך, הוא מבין, הוא יודע על מה מדובר. לא מדבר על ילד קטן שמחנכים אותו להגיד תורה ציווה לנו משה, מדבר על ילד שכבר אפשר להסביר לו בחריפות ההבנה שלו שיש מושג של תפילה. נגיד ילד בגיל 6, בגיל 7, 5, תלוי כל ילד, זה לא גיל קבוע כי זה מאוד אישי. מה חייבים אז ללמד אותו? להתחיל להגיד מי הודו את כל התפילה אשרי ברוך שאמר? לא. מה אומר אדמו"ר הזקן? חייבים לחנכם להתפלל 18 ערב הבוקר. החובה שלנו, לא יודע לקרוא אז הוא לא יודע, אז אין לו את החריפות ואת הידיעה. דבר, ילד שיש לו חריפות וידיעה, זאת אומרת הוא יודע להחזיק סידור ביד, הוא יודע לקרוא, הוא יודע מה זה נקרא לדבר לקדוש ברוך הוא, הוא מבין. אם הוא לא מבין את זה, אז בכלל הוא לא חייב להתפלל שיגיד בעל פה מה שמדקלימים איתו כל בוקר את התורה ציווה ואת הפסוקים וכן הלאה. דבר על ילד שבא לבית כנסת עם אבא שלו, מה צריך האבא לראות שיתפלל? אם האבא ישים, לפי אדמו"ר הזקן כאן, אם האבא ישים דגש על הילד מי הודו, תתחיל להגיד, והילד הגיע נגיד לחצי תפילה או רבע תפילה, הוא אמר מילה במילה, ואז הוא אומר לאבא שלו זה אני עייף. אבא שלו שמח, הילד שלי ברוך השם אמר עד אשרי, עד השתבח, נדע עד איך, ואז הוא הפסיק. זה טעות חמורה. הילד בגיל חינוך, שהוא יש לו חריפות וידיעה, מה הילד צריך להתפלל? 18. ערב הבוקר, שחרית וערבית. זה החובה של חינוך. ומכל מקום, למרות שהילד חייב להתפלל, מה הוא חייב להתפלל אם הוא יגיע לחריפות? 18. רשאי ליתן להם לאכול קודם תפילת שחרית ואסור לענותם. אנחנו יודעים בפועל ש...
טוב, מה זאת אומרת? ברכות השחר, ואז השחר 18?
אם הוא... כן? אם הוא מסוגל להתפלל, כמובן לא מדבר על ילד בגיל 4-5, מדבר בילד שהוא כבר קורא, הוא כבר נגיד נמצא בכיתה א', הוא יודע לקרוא, או יש ילדים... אוקיי, אז אם זה עבד בשטחיות, אז לאט לאט תלמד אותו שלוש ברכות ראשונות של 18, אם זה כבד עליו, ולעצור בזה, לא צריך מעבר לזה. מי אמר שאתה... אדמו"ר הזקן הרי כובדה הרי מה שאמרנו היום, אנחנו הולכים אולי לשבור לשבור הסתכלות. אנחנו אומרים מה שאדמו"ר הזקן אומר, השולחן ערוך אומר במפורש שהחובה זה 18. מה קורה לגבי מי יוצר אור ובורא חושך, אהבת עולם, שזה נקרא ברכות קריאת שמה ואחרי זה קריאת שמה עצמו? על זה אומר אדמו"ר הזקן בהלכה אחרת, קטנים פטורים מקריאת שמע, אף על פי שיש בקבלת מלכות שמיים, כמו שפטורים משאר כל המצוות, והוא שלא הגיע לחינוך. אדמו"ר הזקן אומר ככה, הדעה הראשונה אומרת שאם הילד לא הגיע לחינוך הוא פטור מקריאת שמע, ויש אומרים יותר מזה, שאפילו הגיע לחינוך, אפילו הילד כבר הגיע לחינוך, זאת אומרת כבר ילד חריף, הוא יודע, יודע לקרוא, מבין על מה מדובר, לא יטילו על אביו לחנכו בקריאת שמע וברכותיה. החכמים לא חייבו את האבא להגיד לילד, להגיד קריאת שמע ולהגיד יוצר אור ולהגיד אהבת עולם. למה? לפי שאין מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישנו בבוקר. כי אבא לא נמצא איתו במגע, אבא הולך לעבודה, הוא לא יכול להתחייב יום יום להיות איתו. אבל מה אומר אדמו"ר הזקן? וראוי לנהוג כסברה הראשונה. מה אמרה הסברה הראשונה? שאם הילד הגיע לחינוך, כן כדאי שיקרא ברכות קריאת שמע וקריאת שמע. זאת אומרת, לפי אדמו"ר הזקן, איזה קטעי תפילה הכי חשובים לחנך ילד כשהוא מתחיל, 18 הכי חשוב, אם אפשר, קריאת שמע וברכות קריאת שמע. זה החלקים החשובים. חלקים האחרים, הוא יגדל יותר, הוא ישייך יותר. אבל בהתחלה שמלמדים ילד להתפלל, אילו הקטעים שבהם צריך להתפלל? אם יודעים מראש הילד לא יהיה מסוגל לשבת ולהתפלל יותר מ-20 דקות, רבע שעה, הוא לא מסוגל. אז לכתחילה להראות לו רק את הקטעים האלה, וזהו, זה מה שתתפלל, לא חייב יותר מזה. מה לגבי אמן? וילמד אדם בניו הקטנים ויחנכם לענות אמן. אמן הוא אפילו מגיל יותר קטן, כי לענות אמן זה לא צריך פה חריפות וידיעה והבנה, אלא להגיד אמן, וכאן אדמו"ר הזקן מוסיף שמיד שהתינוק עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא. ברגע שהתינוק אומר את המילה אמן, הוא כבר בין העולם הבא. אז אמן זה דבר ראשון, עוד לפני תפילה, קודם כל שיענה אמן כמו שצריך. והחלק האחרון, בכלל אביא ילד לבית כנסת. בוא נגיד שילד לא יודע בכלל להתפלל, הוא עדיין לא בגיל. בכלל צריך לצחוב אותו לבית כנסת בדווקא. אז זה אומר אדמו"ר הזקן, וצריך שיחנכם לעמוד באימה ובעירה. צריך לחנך ילד שבאים לבית כנסת, זה מקום רציני, מקום שלא משחקים, לא מטיסים מטוסים ולא משחקים בכדור וכדומה. ואותם שרצים ושווים בבית הכנסת בשחוק, מוטב שלא להביאם כלל לבית הכנסת. אדמו"ר הזקן אומר, ילד שמביאים אותו לבית כנסת והבית כנסת הופך להיות משחק, מגרש משחקים, אז עדיף לא להביא אותו. למה לקלקל לילד את הקדושה של בית כנסת? להפך. איך הוא יתחנך אחר כך שבית כנסת דבר רציני? אם הוא יתחנך שבית כנסת...
אם הוא לא ישמע קדושה...
אז אם הוא בגיל שהוא לא מסוגל לשבת בבית כנסת על מקום אחד, אז הוא סימן שהוא עדיין לא בשל, הוא בוא לבית כנסת.
אבל הוא יכול לעבוד קטעים מסוימים.
אז מה יהיה בקטעים האחרים? אז אפשר להביא אותו רק לקטעים מסוימים, ואחר כך להגיד לו, אתה רוצה לשחק, תשחק בחוץ. אבל הבית כנסת הוא לא מגרש משחקים. לא מדובר לא להביא אותו, אפשר להביא אותו ולהשאיר אותו בחצר. אבל להכניס אותו פנימה והבית כנסת עצמו הופך להיות מקום שרצים בו ומשתוללים בו, זה אדמו"ר הזקן אומר לא, בית כנסת הוא מקום קדוש, מקום קדוש צריך להתייחס אליו בקדושה. אז ניקח לסיכום הדברים, אדמו"ר הזקן נותן לנו כאן כללים מאוד מאוד ברורים. חובת החינוך שלנו לתפילה זה 18, אם הוא יודע ושייך גם ברכות קריאת שמע, אין בזה גיל, זה תלוי בחריפות, 6, 7, בערך ילד בגיל 7, יש ילדים שרק בגיל 8 שייכים. עוד מעט, בהמשך נראה מה קורה, איזה נזקים קוראים, דוחפים את זה לפני הזמן. זה פשוט, אנחנו עושים את זה. אבל אם היינו הולכים לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, בלי לנסות, יש כאן אבסורד. לפעמים ילדים רוצים למשל לנענע ללולב, שיהיה לו לולב משלו. קיים מצוות לולב. פה מוצאים הורים, אומרים, לא, אתה עוד קטן, אתה עוד קטן. דווקא זה דבר שהילד יכול לעשות ובענאה ובשמחה ויקיים את זה וישמור על זה. פה הורים אומרים, לא, אתה עוד קטן. אולי רוצים לחסוך את המחיר של ארבעת המינים. ובתפילה, שדווקא פה התורה אומרת להורה, הילד שלך עוד קטן, תשאיר, אז פה ההורה נהיה מעדר במצוות ואומר לו, לא, אתה כבר גדול, אתה חייב כבר להתפלל. מה זה, לא התפללת הכל מהתחלה עד הסוף? אנחנו הופכים את היוצרות. אנחנו צריכים לא ללכת לפי מה שנראה לנו, אלא לפי מה שהתורה קובעת לנו. עכשיו, כדי שנדע איך לעשות את זה נכון, אז בואו נגדיר קודם כל וגם לעצמנו, מה זה נקרא תפילה? לא כמו אותו סוס שהזכרנו קודם, אלא מה זה באמת נקרא תפילה? נקדים לפני זה קטע שהגמרא אומרת במסכת ברכות, בתוך סוגיה שלמה שמדובר שם על נושא תפילה, כתוב שם קטע כזה, שאחד מתלמידי החכמים אמר לרב ביבי בר אביי, אחרים אומרים שרב ביבי אמר את זה לרב נחמן בר יצחק. יש פסוק בתהילים, קרום זולות לבני אדם. פסוק בתהילים, חצי פסוק. שואל אותו תלמיד חכם, מה פירוש המילים קרום זולות לבני אדם? מה המשמעות? מה פירוש המילים של הפסוק הזה? אז הוא אמר לו, קרום זה מלשון רום, רוממות. זולות זה מלשון זלזול. אז הוא אומר, אילו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. קרום, דווקא הדברים הכי מרוממים, זולות לבני אדם. אנשים מזלזלים בהם ולא מתייחסים אליהם נכון. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי תפילה. התפילה זה ההזדמנות הכי מרכזית, הכי נפלאה שיש, המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי, להתחבר לקדוש ברוך הוא. מה הפירוש המילה תפילה? למה לתפילה קוראים תפילה? תפילה זה כמו אחד מהשבטים שקראו לו נפתלי. הפסוק כתוב למה קראו נפתלי? נפתולי נפתלתי עם אחותי. תפילה זה מלשון חיבור, כמו שאומרים פתיל. פתילה זה כאשר מחברים שני חוטים לפחות. ביחד זה הופך להיות פתיל. תפילה זה עניין של התחברות. רגע התחברות של היהודים הקדוש ברוך הוא זה זמן התפילה. ופה אנשים לא מבינים איך להעמיד את התפילה בצורה הנכונה. וזה, כפי שנראה מיד, עוד קטע משולחן ארוך. אדמו"ר הזקן אומר ככה. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. אנחנו מרגילים ילדים, תגידו את המילים, תגידו, תגידו, מילים, מילים, תגידו. מכונת הפה תדבר ותגיד עוד, עוד דף ועוד דף, וכמה ההורה מאושר שהילד אמר שתי דפים, שלוש דפים, חמש דפים. אבל הוא לא הבין מילה אחת ושהוא אמר. אבל הרגלנו אותו להגיד מילים. הוא התפלל? זה לא תפילה. זה אמירת מילים, זה לא תפילה. החלק העיקרי של התפילה, אומר אדמו"ר הזקן, זה להבין מה הוא אומר. שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. קודם כל הלב צריך להיות מוכן להבין על מה מדובר, ואז אפשר להתחיל להתפלל. וצריך שיראה עצמו כאילו שכינה שרויה כנגדו, ויעיר הכוונה, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. טוב, אבל זה כבר אולי רמה. מי מבין את כל המילים של התפילה? היום כבר ברוך השם יש סידורים שאפשר כל שורה לראות במקום, כל מילה, מילה במילה, פירוש המילים. היום כבר אין תרוצים, לא מבינים, כי היום הכל נמצא נגיש ממש מול העיניים. אבל מה זה כן מוסיף, אומר, ואם אינו יכול לכוון פירוש המילות, בכל אופן זה קשה, הוא לא מבין, מילים קשות. על כל פנים צריך שיחשוב בשעת התפילה בדברים המכניעים את הלב ומכוונים ליבו לאביו שבשמיים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. אומר, אדמו"ר הזקן, לפחות מחשבה כללית, אתה עומד בפני הקדוש ברוך הוא ואתה מדבר איתו, אתה לא מבין כל מילה, אבל אתה מבין שאתה עומד מול בורא עולם. זה נדרש לכולם, למבוגרים. עכשיו, מה חובתנו לעשות לילדים? לחנך אותם למה? הרי החינוך עושה תרגול שכשהוא יגדל והוא יהיה חייב, הוא ידע איך לעשות את זה. זה נקרא חינוך. אז אם אנחנו נחנך את הילד עד הבר מצווה, מגיל 6-7 נחנך אותו להתפלל. מה פירוש נחנך אותו להתפלל? נחנך אותו להגיד את המילים. הוא יגיע לגיל מצוות, הוא יודע כבר להתפלל? כן, הוא יודע להגיד את כל המילים. אבל הוא יודע להתפלל? לפי שולחן ערוך הוא לא יודע להתפלל, הוא לא מתפלל בכלל. הוא אומר את המילים, נכון, אבל הוא לא מתפלל. מי השם שהוא לא מתפלל? כי מי שחינך אותו במשך כמה שנים לא שם אף פעם את ה... לא נתן את הלב ואת הדעת לחנך אותו באמת להתפלל. מה זה שיגיד פחות 10 דפים אבל שיבין את הדף האחד מה שהוא אומר, מה הוא אומר, שיבין, שיתייחס לתפילה בצורה נכונה. יש ביום יום כתוב במפורש, הרבי הצמח צדק ציווה את כל המלמדים שלמדו עם נכדיו הקטנים, הוא אמר להם, אשר מלבד לימודים הרגילים ילמדו עמהם פירוש המילות, פירוש הפשוט של סדר התפילה. ופעם בחודש היו באים אל הצמח צדק להיבחן בזה. זה נקרא מחנך. אחרי בצמח צדק היה מחנך של, של הילדים שלו, של הנכדים שלו, והוא רצה שהם יבינו את התפילה. הוא היה נותן שהמלמד, נגיד עם הזמן שלוקח, נגיד, הקדיש, החליטו שמקדישים לתפילה שעה. עדיף שיתפללו חצי שעה, וחצי שעה יושב המלמד וילמד אותם פירוש המילים של התפילה. ואז התפללו רק חצי שעה, אבל חצי שעה התפללו. מאשר ששעה יגידו מילים. זה לא נקרא שהתפללו, לא חינכנו אותם לתפילה, אנחנו בעצם הרסנו להם את התפילה. הרגלנו אותם במשך שנים להגיד מילים, ובעצם לא הייתה כאן שום תפילה. וזה טעות שטועים בזה המון, לא מסתכלים נכון על העניין. יש שיחה שהרבי אמר פעם ביחידות, לאדמו"ר מתולדות אהרון, היה אצל הרבי בשנת תשכ"א, אז הרבי אמר לו שמה, באחד הקטעים כתוב ככה, שהרבי אמר לו, בתפילה שהיא בכל יום באותו נוסח, הרי כל יום אומרים את אותה מילים, אבל שזה לא יהיה יבש. אז גם אם כבר מבינים את פירוש המילים, יכולה וצריכה להיות הוספה באופן אמירת איבות התפילה. אין בה חיות וההתלהבות, ואין בה הבנת פירוש המילות. זאת אומרת, אסור שהתפילה תהיה משהו מונוטוני יבש, טקסט שאומרים, זה פשוט עוול התפילה. אז זה קודם כל כלל ראשון. אז מה חובתנו כהורים? שהילדים מגיעים לתלמוד תורה, מתפללים, בסדר. אבל החובה קודם כל של חינוך היא על ההורים. אמנם הילד נמצא אצל המלמדים, בבית ספר או בגן או בתלמוד תורה, החובה לא ירדה מההורים. אנחנו כהורים חייבים לראות אם הילדים שלנו מבינים את התפילה. אפילו אם ניקח את השנים ונעשה החלטה שאנחנו מלמדים את הילד כל שבוע שתי שורות, לא יותר. נרוויח שתי דברים. דבר ראשון, שהוא יבין את אותם שורות שלמדנו. דבר שני, שהוא ידע שחשוב להבין. אז את השאר שלא נספיק, אז הוא לפחות ידע שזה חשוב להבין את זה. אפשר להחליט שבליל שבת יושבים בסעודת שבת, אז בליל שבת אבי המשפחה קורא שורה אחת של התפילה ומסביר אותה. אני בטוח שגם המבוגרים שנמצאים, יהיה להם...
הם בעצמם מעלים את הגלמת ידבר שלי בכל השעות. כל משפט השעות כמעט, אני
מבטיח. צריך להבין. לפעמים אנחנו גם לא יודעים מה זה. לפעמים גם אנחנו לא יודעים מה זה. נו, אז צריך לעשות סדר שבכל בית יהיה לפחות פעם בשבוע, הכי טוב בשבת שיושבים כולם ביחד, לוקחים שורה אחת של התפילה, אפילו מעמידים את זה בתור שאלה, מי יודע מה הפירוש... כך וכך, ונגיד מילים שאומרים כל יום, סתם ניתן דוגמה, עיני חול אליך יסברו. עשו סקר כמה אנשים מבינים את המשפט הזה, עיני חול אליך יסברו. מה זה יסברו? איזה מילה זו? באיזה שפה? מה המשמעות של זה? מה הפירוש של זה? יכול להיות שאנשים אומרים, אף אחד לא מבין בכלל מה אומרים, מה זה יסברו? רק לשם התשובה, יסברו זה מלשון יקבו. עיני חול אליך יסברו, יקבו אליך, זה הפירוש המילים. יש הרבה מילים בתפילה שאם לא נעצור ונסביר לא ידעו, ומחובתנו כהורים לחנך את הילדים בהבנת פירוש המילים. זה הפירוש תפילה. להבין צריך את המילים של כל התפילה. מה הכי חשוב? אם הילד חשוב להתפלל 18, צריך להבין את ה-18. אם הוא שמע ישראל, צריך להבין את שמע ישראל. זה עניין שחובה לקחת כל חלק. הדמו הזה כאילו לא מחלק כשהוא אומר על פירוש המילות איזה חלק. הוא אומר, המתפלל, אחרי שכבר הגענו למחלטה שצריך להתפלל איזה חלק ואיזה קטע, צריך להבין מה אומרים.
כן, אבל אם לא מתכוונים בשמונה עשרה, למשל, לא
משהו. יש, גם ב-18 אותו דבר, כתוב שאם לא מכוונים בברכה הראשונה, לפחות עד מגן אברהם, אז בכלל לא, כאילו לא התפלל. אז ודאי שיש בזה רמות, לכן אני מוזר כאן אומר, לפחות כוונה כללית. כוונה כללית שהוא עומד בפני הקדוש ברוך הוא. זה גם עניין שהילד ידע שעכשיו הוא הולך להתפלל, אז הוא הולך, זה רגע מאוד חשוב. עוד מעט נראה איך נעשה את הרקע לרגע החשוב הזה. אבל קודם כל מה שעשינו עד עכשיו, למדנו פשוט במקור ההלכתי לדעת להבין מה זה בכלל נקרא תפילה. למה אנחנו מחנכים את הילדים לתפילה? כל מה שעושים חוץ מזה, זה לא נקרא לתפילה. ואם דוחפים לילד, נגיד כמו שאמרתי קודם, את כל פסוקי דזמרה, ובסוף יגיע ל-18, כבר לא יגיד מילה, אז הפכנו את הסדר. אנחנו החלטנו לבד כי לנו נראה שזה מופיע בדפים קודם, אולי זה יותר חשוב. לא, זה הכנה. העיקר זה ה-18, בואו נתחיל ל-18 שיבינו מה מדובר. עכשיו נעצור כמה נקודות שפשוט לשים לב, אם לא נעשה את זה נכון, כמה אנחנו חלילה יכולים לקלקל. דבר ראשון צריך לדעת, ילד לא אוהב להתפלל. לא אוהב. מי אוהב שיתנו לו מילים יבשות? תתחיל להגיד. כל אחד ינסה שיגידו לו דברים שהוא לא מבין. אנחנו מבינים קצת, פה מילה, שם מילה. אפשר לתפוס אותנו במילים שלא הבנו, אבל בכללות יודעים על מה מדובר. כך ילד שלא מבין על מה מדובר, תגיד לו, תתחיל להגיד. זה מאוד קשה. אז מה? אז נגיד שהילד יהיה צייטן, נפתיח לו איזה ממתק, ניתן לו מחמאה, הוא יזרום איתנו, יתפלל. זה יהיה רק כל זמן שהוא יהיה תחת הסינור שלנו, תחת הסוכריה שלנו. אבל ברגע שהוא ישתחרר מהעניין, הוא יישאר לבד, הוא לא יתפלל. זה משעמם, מה זה? מאוד משעמם להחזיק סידור ביד ולא להבין מילה אחת. פשוט משעמם, הוא פשוט לא יתפלל. הוא יבוא לבית כנסת, כמו ש... דבדף עוד, הוא לא יגיד מילה אחת, הוא לא יגיד מילה. הסידור יהיה בשבילו דבר דוחה. ומי גרם לכל זה בסופו של דבר? ההורים שמלכתחילה לא חינכו אותו נכון לתפילה. אם היו אבל לוקחים את התפילה, אומרים לו, תתפלל רק קטע קטן. לא מאמיסים עליך, אבל תבין מה אתה אומר. התפילה תהפוך להיות דבר כיף, דבר נחמד, ואז הוא יגדל, הוא יתפלל יותר. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, לכן אסור להקדים. לפעמים ההורה רוצה לעשות הידור, אני מעדר, הילד שלי הוא מאדרין שבמאדרין, הוא מתפלל את כל התפילה, מה אתה, הילד שלך מתפלל הקטע קטן, אני הכל. הרב מלמד אותנו פירוש מאוד מעניין על הסיפור שיעקב אבינו התחתן עם רחל ולאה. יש שאלה ידועה, הרי בתורה כתוב שאסור להתחתן עם שתי אחיות, פסוק מפורש, ואישה אל אחותה לא תיקח. ויעקב, כמו כל האבות, קיימו את כל התורה עוד לפני שהיא ניתנה. אז איך יעקב יכל להתחתן עם רחל ולאה נגד ציווי מפורש בתורה עתידה להינתן, שיעקב הכיר את ההלכה הזו? אז יש כל מיני תשובות. אחת התשובות המעניינות שהרב עונה, תשובה מאוד מעניינת, תשובה שיש לה מסר גם בעניין הזה. הרב אומר ככה, יעקב התחייב לרחל שהוא הולך להתחתן איתה. הרי עשו סימנים ביניהם, הוא התחייב. לבן עשה לו טריק והכניס לו את לאה. האם בגלל הטריק הזה ההתחייבות שלו התבטלה? לא. הוא חייב לרחל. אבל יש לו דילמה, אבל בתורה כתוב שאסור לקחת שתי אחיות. אבל האם זה שכתוב בתורה שאסור לקחת שתי אחיות מבחינת יעקב זה איסור? כבר ניתנה תורה? עדיין לא. על למה יעקב מקיים את מה שכתוב בתורה? כי הוא מעדר במצוות. הוא מעדר ועושה גם מה שלא חייבים. אז ליעקב יש דילמה. מה לעשות? להדר ולא לקחת את רחל עכשיו? או לקחת את רחל כי אני התחייבתי. והתחייבות, אסור לי להפר התחייבות. אז מה יותר חזק ממה? ההידור שלי או ההתחייבות שלי? אז ההתחייבות יותר חזקה. ומכיוון שהייתה לו התחייבות לרחל, למרות שזה מתנגש עם ההידור שלו לקיים את הציווי בתורה, מה יותר חזק? ההתחייבות יותר חזקה מההידור. מזה הרב לוקח מסר בכלל החיים. אתה רוצה להיעדר? כמה שאתה רוצה, לא על חשבון השני. אם זה על חשבון השני, אל תיעדר. אתה יכול להיעדר רק על חשבונך. כמו שתן דוגמה קיצונית, נגיד, יש עירוב, כשר, והולך האבא עם הבן שלו, בן תומי, מעדר במצוות, והוא לא רוצה לטלטל, ואבא שלו נסחב, נסכן עם איזה חבילה כבדה, כי אבא לא מעדר בעניין הזה. והבן מעדר במצוות, הוא לא מטלטל בשבת, ואבא שלו מסכן, אין לו כוח. נו, אז מה הבן יעשה? הוא מעדר במצוות, כן? זה מה שצריך לעשות. יש לו חובה לקבל את אביך ואת אמך, זה חובה. יש לו הידור שהוא קיבל על עצמו. כשיש התנגשות בין הידור לחובה, אז ברור לחלוטין שהחובה דוחה את הידור. על דרך זה גם פה. אבא רוצה להדר במצוות, שהבן שלו יהיה מתפלל הויבת כבר מגיל קטן, אין שום בעיה. אבל לא על חשבון החינוך שלו שאתה חייב. החובה שלך לחנך אותו, מה שכתוב בשולחן ערוך, ולא מעבר לזה. אם אתה תדחוף את העגלה יותר מדי מהר, אז אתה תפסיד. בסוף הוא לא יתפלל בכלל. אז אסור להדר בזה, אין בזה חוכמות. בכל מצוות אחרות תהדר כמה שאתה רוצה. תקנה לילד שלך ציצית מצמר מהודר מגיל 3. הידור מצווה, אם אתה רוצה, עד רבה.
ליאר
בסקין
אמר
שבכלל
לא, אין עניין
בזה
ציצית,
זה בכלל לא
מצווה בשביל
ילדים הקטנים,
עד
של מגיעים
לגודל
מסוים? כתוב ביום יום
שמי
תספורת
מהדרים
עם הילד ציצית. לא, אני אומר, מהדרים בציצית מגיל תספורת, כך כתוב ביום יום.
מה, איזה ציצית?
לא, אני אמרתי את זה מפורש כדוגמה. אתה רוצה להדר, לקנות לו צמר? מגיל 3, תהדר. לא יהיה מנזק, לא יהיה מזה נזק כל כך גדול. מקסימום יהיה לך עוד ציצית מלוכלכת בבית. אבל להדר שהילד יתפלל מגיל 3, זה אל תהדר, כי ההידור הזה יגרום נזק. הבאתי את זה רק כדוגמה קיצונית. בזה אפשר להדר, אם רוצים. אבל להדר בתפילה, חס ושלום. כמה שהוא שייך. כמה שהוא שייך. גם בזה, כך. אז אם הילד כבר רגיל בבית, והוא יודע לדקלם ברכה, ברכה אחרי ברכה, וזה בשבילו כיף, עושים את זה בשירה ובשמחה, מה הבעיה? מצוין. הנקודה היא לא להעמיס עליו דבר שהוא לא שייך אליו, ולא לדחוף דבר שהוא יגרום נזק בעתיד, שיגרום לו להעמיס עליו את התפילה. התפילה הקצרה הזו שכמה היא לוקחת? 10 דקות, מקסימום, אין בזה שום בעיה. אבל להעמיד אותו עם סידור, להגיד לו מילה במילה, אל תסתכל לו ימינה, לא שמאלה, וכולי, זה דבר שעל זה אנחנו מדברים, שזה לא יהיה.
אבל יכול להגיד שילד, תגיד, יפסיד אותם, הוא כן נצא
לומר,
פתאום מגיע,
מגיע
יותר
גדול,
ודווקא אז
הוא יפסיד, למה אני, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק הדוגמה, כשהוא נהיה יותר גדול, הוא מפסיק, למה? נהיה יותר גדול, התחיל להבין מה הוא, הוא טוקי, להגיד מילים בלי להבין, הוא מפסיק. ילד קטן, אז משעשע אותו. לומד לקרוא, ילד קטן שלומד לקרוא, כיף לו לקרוא, הוא יכול לעמוד עם הספר עוד מילה, עוד מילה, כיף לו. אז הוא מתפלל, הוא נמאס לו, נגמר לו, נמאס עכשיו. אז כדי שזה לא ייגמר לו, מה אנחנו צריכים לעשות? אל תתפלל את הכל, תתפלל רק מפה עד פה, ובוא אני גם אסביר לך מה אתה אומר. אז אם מסבירים לו גם מה הוא אומר, אז זה נחמד לו, אז הוא לא יפסיק. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים פה. לא לתת לילד להגיד ולהתלהב, וואה, הילד שלי אומר ואומר, איזה כיף. אם ניתן לו להמשיך להגיד ויהיה לנו כיף שהוא ממשיך להגיד, יבוא יום ואנחנו לא נדע איפה למצוא את עצמנו, והוא כבר לא ירצה להסתכל על הסידור. כי לא הסברנו לו פירוש המילים, לא נתנו לו חיות בתפילה. החיות בתפילה זה מתחיל מאיתנו. הבעיה שאצלנו אנחנו מתפללים ככה, העיקר לגמור את המילים. אז נקודה אחת נוספת חשובה, לתת לילד יחס של כבוד לנושא של התפילה, איך אנחנו מתייחסים לסידור. אני זוכר שראיתי יותר מפעם אחת שהרבי נכנס ל-770 ונהיה פתח של 770 עד המקום של הרבי, לעבור את כל האולם הגדול, זה הליכה. ועל הדרך יש שולחנות ויש ספרים ובלגן, ספרים על ספרים וכולי וכולי. לא פעם ולא פעמיים הרבי הולך והוא שם לב שמונח חומש על סידור, סידור הפוך או נייר סתם על סידור. תוך כדי הלכה הרבי נעצר ומסדר את אותו דבר וממשיך הלאה. מה חוץ מזה שעל יש הלכה, מה צריך להיות למעלה, מה צריך להיות למטה, בפעולה הזו מה בעצם הרבי עושה בפעולה הזו? כל מי שראה את זה, נכנס לו יחס של כבוד לסידור, יחס של כבוד לחומש, יחס של כבוד לספרי קודש. הנה הרבי, כמה שחשוב לו הזמן, הוא עוצר כדי שהספרים יהיו כראוי. נעשה חיקוי ככה אותו דבר גם בבית. אם אנחנו נתייחס לסידור בבית, פשוט בצורה מכובדת, נניח אותו בצורה מכובדת, נשים אותו, יש קופסאות יפים על הסידור, כל אחד איכשהו... הסידור קרוע, נדאג להדביק אותו, שהסידור ייראה יפה. אם אנחנו נייחס לסידור, ניתן לו נשיקה, נייחס לו יחס של כבוד, נחדיר לילד שלנו שתפילה וסידור זה דבר קדוש, דבר יקר. איפה הוא יקבל את זה? הוא יותר יקבל את זה מסביב, איך אנחנו באמת מתייחסים לדברים. לא איך אנחנו אומרים לו, איך אנחנו... הילד רואה ממה שאנחנו עושים יותר ממה שאנחנו אומרים. זאת אומרת ש... אמרו פעם שהורים, שאלו הורים, מה הדבר הכי חשוב שאתם רוצים ודורשים מהילדים שלכם. מה הכי חשוב לכם בחיים? אז ההורים שמו רשימת דברים, א', ב', ג', דברים הכי... רק הפכו את הילדים של אותם הורים, אמרו לילדים, תגידו לי, מה הדבר הכי חשוב שחשוב להורים שלכם שיהיה בבית? הילדים שמו בכלל דברים אחרים לגמרי, דברים גשמיים כאלה ואחרים שבכלל זה לא היה ולא התחיל להתקרב למה שההורים הצעירו שהכי חשוב להם בבית. אז רגע, אז מה קורה פה? הם לא חיים באותו בית? כדאי לעשות את הבדיקה הזו בכל אחד אצלו בבית, ואם יש גילאים. לפעמים הילדים קולטים מה באמת חשוב לנו, לא ממה שאנחנו אומרים, אלא איך אנחנו מקרינים ואיך אנחנו מתנהגים. ההתנהגות בלי להגיד, כלפי תפילה, כלפי, אפילו אמירה כמו, הגיע הזמן תפילה, וואו, ברוך השם, הגיע הזמן תפילה, זהו, עושים את הכל, עושים לבית הכנסת. או להגיד, הגיע הזמן תפילה, טוב, נו, אין ברירה, צריך לסגור. מילה כזו או מילה כזו, זה מי הקצה לקצה יכול לתת לילד תפילה, זה עול מעמסה, או תפילה זה רגע נעים ורגע כיף. אם אנחנו, ודווקא באמירות האלה, לא, בלי לחשוב, באופן טבעי, איך התבטאנו, זה ייתן את הטון מה באמת נקרא תפילה, מה באמת נקרא סידור וכן הלאה. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא בעצם תלויה בחינוך מגיל קטן, איך לעשות את זה בצורה נכונה. יש כאן קטע אחרון שהרבי מביא ביטוי מעניין מספר מאמרים של הרבי הצמח צדק שנקרא דרך מצוותיך. ובדרך מצוותיך יש קטע שלם שנקרא שורש מצוות התפילה. שורש מצוות התפילה זה, אם אני לא טועה, על זה מסופר, אז הוא הצמח צדק כתב את זה עוד הרבה לפני שהוא היה רבי, ומסופר שאדמור הזקן, אם אני לא טועה, ביקש, או אדמו האמצעי, אני לא בטוח מדייק, ביקש מאשתו של הרב צמח צדק לראות את הכתבי חסידות שבעלה כותב. והיא בלי רשותו הלכה והביאה, וזה היה שורש מצוות התפילה. הרב צמח צדק כל כך לא היה מרוצה מזה, הוא רצה לגרש אותה בגלל זה. היה צריך לעשות שלום בית שלם, רק בגלל שהיא... הלכה לגלות את הדברים שהוא כתב, הוא בכלל כתב את זה, הוא לא רצה שיהיה מזה עניין, ולמי הלכה לגלות את זה? לרבי, לא ל... זה קטע מאוד מאוד חשוב ומעניין בכתביו של הרבי צמח צדק. שם הוא מביא בתוך הביור מה זה תפילה בעומק, אז הוא מביא שם ביטוי שאחד המקובלים אמר, נכון שבתפילה יש כוונות וסודות ושימות קדושים, הוא אומר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. אני מתפלל כמו התינוק. אז הרב אומר, מה הפירוש שאני מתפלל כמו התינוק? זה אומר שתפילה, לא צריך לשכוח, שתפילה צריכה להיות לפחות כמו, זה, כמו תינוק. עכשיו שימו לב, מה זה נקרא תפילה של תינוק? שהרב בעצם הצדק מביא את זה שם, הוא אומר לנו בדרך אגב, כי זה פשוט לנו, כל אחד יודע מה זה תפילה של תינוק. רק הוא אומר שהמקובל, הוא אומר, אני לא רוצה לאבד את התפילה של תינוק. מה זה תפילה של תינוק? שימו לב. אומר הרבי, תפילה של תינוק זה להבין את הפסוקים, זה להבין את פירוש המילים, ולהתייחס בחביבות לתפילה. זה נקרא תפילה של תינוק. אז לא לשקוע בסודות עמוקים של שמות קדושים בקבלה, ולאבד את המשמעות הפשוטה. אבל מדרך אגב נמצאנו למידים, שהרבי הצמח צדק מעמיד לנו רף בסיסי, שאולי בשבילנו זה רף גבוה. איך צריך לחנך ילד, תינוק, לתפילה? החינוך לתפילה, אם כך לסיכום הדבר, החינוך לתפילה צריך להיות לא למילים, כמו שהגמרא אומרת, איזו היא עבודה שהיא בלב, זו תפילה. וזה צריך לזכור כל הזמן, זו לא עבודה שבפה, זו עבודה שבלב. החינוך שלנו נהיה שניתן לילדים קטעים קצרים יותר, נסביר להם את הקטעים הללו, ואז אולי בהתחלה יהיה לנו תחושה לא טובה שהילד מתפלל מעט מדי, אבל ברבות השנים יהיה לנו את התחושה הכי טובה שהילד שלנו מתפלל נכון, אמיתי, כמו שהתורה רוצה. בוא לא נהיה יותר חרדים, יותר מהדרים מהשולחן ערוך בעצמו. אדמו"ר הזקן קבע מה צריך לחנך ילד, נהיה צמודים להוראות של אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, אין ספק שיהיה לנו נחת אמיתי, ויהיה לנו ילדים שמתפללים כראוי, ובעזרת השם שיתקבלו כל תפילותינו כמו שצריך להיות בצורה מלאה.